ראית אותי חתום?
לא יודע.
אז גמרנו. טוב. טוב, שלום רבותיי, האם רוצים להתחיל ללמוד או לדבר פוליטיקה? גם וגם. אנחנו בסוף הרי נגיע לפוליטיקה, מה אתה דואג? טוב, סיימנו את פסקי, לאן הגענו? היי, בסדר גמור. אנחנו בהי. אוקיי, היה פה ספר מאמרי ראייה. איפה הוא? אפשר לקבל אותו? יופי, מצוין. אני יכול להשתמש בו? אוקיי. בואו נקרא את פסקה ה' שנשלים אותה ממאמרי ראייה או נגדיל אותה ממאמרי ראייה. אין אנחנו צריכים לחסום את המעבר בפני כל ההכרות החילוניות. תלכנה ותתפשטנה, תתרחבנה, תסתרגנה ותתפתלנה עד כמה שהן צריכות ועד כמה שהן יכולות. אנחנו היום כנראה ננסה להבין רק את המשפט הזה, אבל להיות והפסקה היא לא קצרה, בואו נקרא את כולה. לעולם מוכרחות הן להשאיר את המקום האינסופי ועד הכרות הקודש. וסוף כל סוף בהכרעתן של שתי ההכרות זו לעומת זו, לבד מה, כלומר חוץ מה, לבד מה שמוכרח הקודש להיות הנצדק, הצודק, הוא מוכרח, ונוסף לכך, הוא מוכרח להופיע באורו גם על כל השטחים של ההכרות החילוניות. ואם זה מוכרח הדבר שילכו ויסובו העניינים אל המקור של הקודש העליון, של קודש הקודשים, ששם גם החול וגם הקודש באים מתוכן אחד ומתגלים בתור ציון אחד, קילה שמאלה באי עתיקה קדישה דקולה ימינה. אין שמאל בעתיקה קדוש, שערי הכל ימין. טוב, בואו נתחיל את המשפט הראשון, נלך נעשה סיבוב לא קצר בספר מאמרי ראייה ונחזור. אין אנחנו צריכים לחסום את המעבר בפני כל ההכרות החילוניות. מה זה הכרות חילוניות? הכרות חילוניות, במובן הכי פשוט של הדברים, זה כל חוכמות החול, זה כל תפיסות החיים שיש בהם ערך מוסרי, אנושי וכדומה, וכו'. זאת אומרת, כל מה שהוא ערך במובן המוסרי, הערכי, האידיאליסטי, האנושי, ולאו דווקא התורני אלוהי, נקרא לו הכרות חילוניות, וכאן הרב יותר מכוון להכרות השכליות החילוניות, שנקרא לזה כרגע חוכמות חול. בסדר? אז אין אנחנו צריכים לחסום את המעבר בפני כל ההכרות החילוניות. כלומר, אנחנו חושבים הרבה פעמים בטעות כבחורי ישיבה מצויים, שיש כביכול איזו מלחמת חורמה בין החול לבין הקודש, בין חוכמת הקודש לחוכמות החול וכו', בין המוסר האלוהי למוסר האנושי. וזה לא נכון. אותן ההכרות החילוניות צריכות להופיע, ואנחנו לא רק שלא צריכים לחסום את דרכן, אלא צריכות לאפשר להן להופיע. עכשיו, למה ביקשתי ספר מאמרי ראייה? כי אני חושב שהדבר, המאמר שיכול הכי טוב להסביר את הדבר הזה, את הרעיון הזה, מופיע בספר מאמרי ראייה, כשהרב קוק נעם בפתיחה של מה שנקרא אז המכללה העברית בירושלים, די היום האוניברסיטה העברית בירושלים, על הר הצופים. המאמר הזה נמצא בספר מאמרי ראייה בעמוד 306. אם יש עוד ספרים, אולי כדאי שיהיו לכם ספרים, כי אנחנו הולכים קצת להשקיע במאמר הזה. אני פותח רגע את המאמר. המאמר הזה נאמר בשנת תפרש פי ה, זאת אומרת לפני כל פלוס מינוס נגיד 90 שנה, בפתיחה של האוניברסיטה העברית בירושלים, שאז נקראה המכללה העברית בירושלים. האם מישהו מכיר את המאמר הזה? לא. אז ברוכים הבאים, אנחנו עכשיו הולכים לעשות היכרות עם המאמר החשוב הזה. המקבילה הידועה למאמר הזה בפתיחת האוניברסיטה נמצא בספר איגרות ראייה באיגרת לבצלאל, ששם גם הרב כותב לאיגרת למוסד לאומנות, גם עד היום נקרא בצלאל, שנמצא בירושלים, וגם שם הרב כתב בדיוק את אותם דברים, את אותם עקרונות, רק כאן יותר מפורט לעניין שלנו. לא צריך להיבהל מלתת להכרות החילוניות להופיע. אין בזה סתירה לבית המדרש, אבל יש כאן סכנות איומות. בואו נראה. איך הרב פתח את הנאום שלו אל מול, אז תכף נראה, אותה המנהיגות הבריטית שהייתה בארץ באותם ימים, והרבנים שהיו באותם ימים, וההמון שהתאסף שם, הפרופסורים והציבור עולי הארץ, אותם אלה שעלו לארץ באותם ימים. הרב פותח את את המאמר הזה בפסוק מספר ישעיהו בפרק סמך, ששם נאמר בפסוק כך: שאי סביב עינייך וראי, חזק וברוך, כולם נקבצו באו לך, בנייך מרחוק יבואו, ובנותייך על צאת האמנה, אז תראי ונהרת, ופחד ורחב לבבך, כי יהפוך עלייך המון ים, או יהפך, חיל גויים יבואו לך. אני חוזר שוב על הפסוק. שאי סביב עינייך וראי. למי ישעיהו מדבר? לארץ ישראל? מה את רואה ארץ ישראל? שאי סביב עינייך וראי. כולם נקבצו באו לך. הרב עומד על הבמה, בפתיחת האוניברסיטה. הוא רואה, ברוך השם, המון עולי ארץ, קיבוץ גלויות. שאי סביב עינייך וראי, אומר ישעיהו הנביא. כולם נקבצו באו לך. בנייך מרחוק יבואו. ובנותייך על צאת האמנה. אז תראי ונהרת, נהרת מלשון נהורה, אור, נפלא, עד לפה חזון נפלא, קיבוץ גלויות, ארץ ישראל מאירה על פניה, ממש כמו קלה שמתקשטת לקראת החתן, ברוך השם. אבל פתאום מופיעה מילה אחת, שלכאורה משנה את כל הפסוק הזה, הוא פחד ורחב לבבך. היה צריך להיות כתוב לכאורה, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך וכו', אז תראי ונהרת, ורחב לבבך. איזה רוחב לב, איזה רוחב לבב. כשאנחנו רואים את כל עם ישראל מתקבץ בחזרה אחרי 2000 שנות גלות, אחרי 2000 שנות בית כברות. אבל מה זה הפחד הזה? מה זה אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך? ממה אתה מפחד, ישעיהו הנביא? כי יהפך עלייך או יהפוך עלייך המון ים. חיל גויים יבואו לך. על איזה חיל גויים מדובר? על איזה מהפכה? על איזה המון ים? חוץ מזה, אם ישעיהו הנביא רוצה להגיד את המילה פחד, למה לא אומר את זה אחרי ורחב לבבך? אז תראי ונהרת ורחב לבבך ופחד. למה הפחד קודם לרוחב הלב? סביב זה הרב עכשיו הולך לברר את הסוגיה. עכשיו אני מזכיר לכולנו, כל מי שרוצה לתלות, אני עכשיו אומר דברים ברורים וקשים, כל מי שרוצה לתלות חס ושלום את הקמת האוניברסיטאות בארץ ישראל, במדינת ישראל, שבראשה האוניברסיטה העברית בירושלים, אז המכללה העברית בירושלים, בהשתתפות של הרב קוק באותו כינוס פתיחה, שכביכול רוצה לומר בזה שהרב קוק נתן אישור לכל מה שקורה היום בעולם האקדמיה, הוא שקרן ורמאי ולא ינקה מגיינה. נהיה לי ספרדי לרגע. הוא שקרן, כי כאן במאמר הזה אנחנו נראה בדיוק מה הרב אמר אל מול כל מי שעמד שם, כולל השלטון הבריטי של אותם ימים וכולל במחאות הפרופסורים של אותם ימים. לכן לא להתבלבל, הרב כאן הולך להגיד דברים מדויקים לגמרי כדרכו כמובן. אני מתחיל עכשיו הרב, כל המאמר הזה הולך לברר את הפסוק הזה על היחד שבין פחד לרחב לבבך. מה זה? ממה הפחד? על מה רוחב הלב? למה הפחד קודם מרוחב הלב? רגע, אז כן להקים אוניברסיטה, לא להקים אוניברסיטה, מה קורה פה? אומר הרב שהאוניברסיטה זה רק דוגמה להכרות החילוניות, למקום שדרכו ההכרות החילוניות, כמו שכאן הרב אומר, תלחנה, תתפשטנה, תתרחבנה, תסתרגנה, תתפתלנה, עד כמה שהן צריכות ועד כמה שהן יכולות. איפה ההכרות החילוניות האלה יוצאות אל הפועל? באוניברסיטה. אז איך אפשר ללמוד את הפסקה הזו בלי לקרוא את המאמר הזה? אני קורא כמה שורות פתיחה. עמוד 306. המאורע הגדול של היום הזה, פתיחת המכללה העברית בירושלים בהר הצופים, בטקס, כל זה, אז זה ציטוט, זה מה שהרב אמר. בהתחלה בעל פה, אחר כך זה נכתב. בטקס כל כך נהדר, בחגיגה כל כך מלאה נהרה, אז תראי ונהר, נאורה, אור, בקיבוץ אלפים ורבבות של בנינו ובנותינו מכל אפסי הארץ ומארצות הגולה. אומר הרב, המאורע הגדול הזה שאנחנו רואים קיבוץ גלויות מול העיניים, ובפרט, תכף נראה ביחס לפתיחת האוניברסיטה הראשונה, מציג לפנינו את חזון הקודש של נבואה זו של סעי סביב עיני חוראי. כולם נקבצו באולך עוד לפני הנקודה של האוניברסיטה. קודם כל עצם זה שבאוף השם הרבה יהודים מגלויות שונות מתקבצות בארץ ישראל ובפרט בירושלים, בפרט בהר הצופים. אז כל זה מציג לפנינו את חזון הקודש של נבואה זו כמו חי בצורה של זעיר אנפין. איזה מין חזון נבואה בראשיתו בזעיר אנפין, אבל זאת התמצית. אומר הרב, אם עדיין כולם לא נקבצו, נכון, אנחנו עדיין יודעים שלנו עוד הרבה מלאכה של קיבוץ גלויות. מזערה היא התחלת קיבוץ גלויותינו, נכון, בהתחלה זה מופיע בצורה זעירה, אבל ערובה גדולה היא תכונת קיבוץ זה. היות ויש כבר התחלה, זה סימן שהמועד בא, ולכן זאת ערבות, ערובה גדולה, שזה לא איזה מראה נקודתי, לא מאורה נקודתי, אלא זה משהו שהוא התחלה של איזה מין התחלת זרם של איזה שיטפון וכולי. וברוך השם הרב צדק, הנה אנחנו פה. אלא אבל ערובה גדולה היא תכונת קיבוץ זה שהמועד בא ושערי גאולה הולכים ונפתחים לפנינו, עד שתקוותנו מתחזקת שלא יאחר לבוא גם היום הגדול שכולם יקבצו ויבואו אלינו, כולל עדיין 4.5 מיליון יהודים בעם הרקע, וגאולים יעלו לציון ורינה. אומר הרב, מכירים אנו, עכשיו הרב מתחיל לפתוח את הפסוק, מכירים אנו גם בראשית מצדנו היום את מה שאומר הנביא, אז תראי, שאי סביב עינייך וראי, כולם יקבצו ובאו לך, אז תראי, הנה את רואה מול העיניים. עין בעין אנו רואים מפלאות תמים דעים, גואל ישראל, אשר עשה עמנו את כל הגדולה הזאת, להרים קרן עמו בין כל עמי הארץ, לתת לנו ניר ביהודה ולתת לנו עוז ושאר רוח לאחל ולכונן את חיי עמנו, קימי עולם על אדמת הקודש. מכירים אנו גם כן חוץ מזה את הביטוי של ונהרת, אז תראי, אנחנו רואים קיבוץ גלויות, ונהרת, איזה שמחה, איזה זוהר, איזה הקרנה של שמחה מתוך המראה הזה של קיבוץ גלויות. לכן מכירים אנו גם כן את הביטוי של ונהרת, אדרת הפנים המקרינים מרוב גיל וחדווה של אלפי הנאספים, ובפרט מתשועות חן וכבוד יפעה וגודל של אורחנו הגדולים, נוכחותם של ציר מרומים לבשורת ההצהרה הלוך בלפור, של עוד מעלתו נציבנו העליון אחינו סר ארברט סמואל, של עוד מעלתו הלורד אלנבי, ושל גדולי הרבנים והחכמים המאתרים בזיו קודם את החגה המפוארה הזאת. היא מנהרת, איזה נהרה, אפשר לומר הריכוז של החברה הישראלית והמנהיגות הישראלית ואפילו המנהיגות הגויית, שהיא חייבת להיות שותפה בבניין ישראל, כי זה בניין ישראל, זה בניין האנושות וההיסטוריה וכו'. אז כל זה, היא מנהרת את נפשותינו, היא מנהרת את נפשות כל הנקבצים הנה, ואת אלפי רבבה מאחינו מרחוק שנשמתה מקשבת את הגודל של כבוד האומה אשר ליום הזה. עד לכאן הקדמה, תקראו לזה שירית, פיוטית, איך שאתם רוצים. עכשיו הרב מתחיל. עד לכאן זה היה נחמד, עכשיו הרב מדבר ישר. אבל הפחד, למה הוא בא? הבנתי, שאי סביב עינייך וראי, הבנתי, אז תראי ונהרת, בסדר, אבל למה הוא פחד ורחב לבבך? אבל הפחד, למה הוא בא? אבל בכלל למה צריך שבפסוק הזה כתוב פחד? ואם כתוב, אז למה הפחד קודם לרוחב הלב? למה הקדים הנביא את הפחד לפני האמרה של ורחב לבבך? מה הסיבה? אומר הרב, אך כאשר נישא דענו למרחוק, זה ביטוי בפסוק, אשא דעי למרחוק, כלומר כשאנחנו מביטים מעבר למראה החיצוני ומסתכלים קצת יותר פנימה באופן סמוי לטווחים היותר רחוקים, אך כאשר נישא דענו למרחוק, הביטוי הזה אשא דעי למרחוק חוזר הרבה פעמים ברב, לשנות דורות אשר עברו ומפעלות תנועות רוחניות שפעלו על עמנו, איננו מוכנים מיד להכיר כי מתאים כאן גם החזון של הפחד המצורף אל רחבת לבבן. עכשיו הרב פותח את העניין. שימו לי, שני מהלכים ישנם לרוח ישראל. כדי שעם ישראל משהו צריך להיות, הוא תמיד פעל בשני מהלכים, בשני מסלולים, בשני צירים. ציר אחד, מהלך אחד פנימי כולו קודש. יש מהלך ישראלי אחד שהוא כולו קודש ישראלי פנימי רק לנו, כולו משמש להעמקת רוחו ולאור תורתו בקרבו פנימה. מסלול אחד, מרכז כובד אחד באומה הישראלית לאורך כל הדורות, זה מרכזי כובד רוחניים, שתכף הרב יקרא להם מבצרי הנשמה, מכונות התורה, עולם הישיבות, ששם מבצרים את התורה יום ולילה. אין הפרעה, אין שום התערבות של תרבות גויית, נטו ישראל, שום שותפות לאומות העולם, שום שותפות לחוכמות חול, נטו אלוקות. אני קורא את המשפט הזה: מהלך אחד פנימי כולו קודש, כולו משמש להעמקת רוחו ולאור תורתו בקרבו פנימה. לזה שימשו כל מכונות התורה אשר מעולם, מבצרי הנשמה אשר לישראל, הישיבות שהיו ושאינן ושעתידות להיות בתוכנו, להגדיל תורה ולהאדירה. זה מסלול אחד. איפה הרב אומר את הדברים האלה? באוניברסיטה. זאת אומרת, אל תחשבו שזה שאנחנו עכשיו פותחים אוניברסיטה מודרנית, מתקדמת, מתפתחת וכו', זה אומר שאת כל ה... במרכאות הנכסים התרבותיים שלנו שנקראים עולם הישיבות, את כל אנחנו שמים עכשיו בגניזה. זה היה פרימיטיבי עד היום, ומהיום אנחנו מתחילים עידן חדש, תואר שלישי באוניברסיטה. טעות חמורה, לא, לא. מרכז כובד אחד זה מבצרי הנשמה, מכונות התורה, הישיבות, שהיו ושאינן ושיהיו. הנה, אנחנו פה עכשיו הדוגמה שיהיו ברוך השם. להגדיל תורה ולהדירה במלוא מובנה גודלה ואושרה של השאיפה הקדושה הזאת בישראל מדור דור. אומר הרב, באופן יחסי, המהלך הזה של בניין הרוח הישראלי, שאין שום התערבות של אומות העולם, שום תרבות, שום גויות, כלום, מהלך הרוח הזה הוא כולו בטוח. למה הוא בטוח? אין פחד במהלך הזה, באופן יחסי, תכף נראה שקצת כן יש פחד. אבל באופן עקרוני אין פחד. למה אין פחד? כי זה אנחנו, כי זה שלנו, כי אף אחד לא מתערב. תגידו לי, מה, אובמה יגיד לכם איזה מסכת ילמדו פה? ומה ילמדו פה? ומה ידברו פה בשיעורי אמונה? מה זה רלוונטי בכלל אליו? מה הוא קשור לפה? יגיד איזה פרופסור מה ללמוד בישיבה, היום יצא לנו הרב פרקן. אבל ודאי שבאופן עקרוני לא. לכן מהלך הרוח הזה הוא כולו בטוח. שלום רב לעובד תורתך, ואין לו מכשול. ואומנם, עם כל הביטחון שלו, של המהלך הפנימי הזה, שהוא הישראלי הקודשי הפנימי שלנו נטו, התפלל עדיין רבי נחוניה בן הקנה בכניסתו לבית המדרש, שלא יארע דבר תקלה על ידו, כי גם במהלך הפנימי הזה יכול להיראות ולהתגלות ולהופיע דבר תקלה בכל מיני צורות. לא רק שאני לא אשמח בחבריי, ולא רק שאני לא אבין את הלימוד, דברים הרבה יותר עמוקים, אני לא רוצה לקטרק חזבי שלום, אבל אם אנחנו נחשוב 5 דקות קצת בריכוז, נגלה שהרבה תופעות של תרבות מערבית יכולים להתלבש בכיפה וזקן גם בבית המדרש, ודאי לחכים המרמיזה, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. אבל באופן כללי, עולם הישיבות, יחסית עולם בטוח, נקי, צלול, טהור, פנימי, ישראלי, אלוהי. אבל יש מסלול שני בעם ישראל. יש מהלך שני. המהלך השני של הרוח באומה, מהלך רוחני אחד, כולו קודש, תורה, תורה ועוד פעם תורה. יראת שמיים. המהלך השני של הרוח באומה, יש מהלך שני רוחני באומה, משמש לה לא רק להעמקת הקודש אשר לתורה בתוכה פנימה, כלומר לא רק הקודש, התורה, שמתאימה לישראל בלבד, כי אם גם שביל להוצאה והכנסה, הלכות שבת. זאת אומרת, יש צד שני רוחני שעם ישראל צריך להופיע אותו, צד שהוא לא רק בתוכנו פנימה, אלא יהיה צד שמצד אחד אנחנו מוציאים מאיתנו החוצה, ומצד שני אנחנו מכניסים מהחוץ פנימה. תכף נראה, לשון יוונית, חוכמה יוונית, לשון יוונית הוצאנו. נכון? תרגום התורה, תרגום השבעים. חוכמה יוונית הכנסנו. תכף נראה. שנייה. המהלך השני של הרוח באומה משמש לא רק להעמקת הקודש אשר לתורה, אשר לתורה בתוכה פנימה, כי אם גם שביל להוצאה והכנסה. א', להוציא מושגים וערכים של היהדות מתוך רשות היחיד שלנו אל רשות הרבים של העולם הכללי. מצד אחד, כן, להוציא החוצה ערכי תורה שיש איזשהו כלי קיבול לאומות העולם לקבל את אותם ערכים. אין לנו עניין לגייר אותם, אבל כן יש לנו עניין שלפחות את ערכי היסוד של האומה הישראלית הם ידעו ויחיו אולי גם על פיהם לפי מדרגתם, כמובן הכל בגבולות גזרה וכו'. שהרי בשביל כך איננו עומדים לאורמים. מה זה ביום הוא ישם אחד אחד, ושמו אחד? מה זה מנערו אליו כל הגויים? מה זה והתברכו בך כל משפחות האדמה כל גוי הארץ? מה זה סתם איזה סיסמה? יש לנו אחריות להשפיע את ערכי הקודש הישראליים החוצה. כמובן, עוד פעם אני אומר בזהירות, בתוך גבולות הגזרה, שאומות העולם ראויות ויכולות לקבל את זה. אז זה שביל להוצאה. אנחנו מוציאים מאיתנו את הקודש החוצה, מהפנים החוצה, כמה שהגויים מסוגלים לקבל. מצד שני, ולהכניס, הנה לענייננו, הכרות חילוניות, ולהכניס גם מדעים כלליים מתוך אנושיות הרחבה. אנחנו צריכים גם להכניס מרשות היחיד שלנו לרשות הרבים שלהם, צריך להוציא. צריך גם להכניס מרשות הרבים שלהם לרשות היחיד שלנו. מה למשל? מדעים כלליים, הכרות חילוניות, כמובן בתנאי, ולהכניס גם מדעים כלליים מתוך האנושיות הרחבה, ולהתאים את הטוב והמעולה שלהם לאוצר חיינו בתארתם. לקחת את אותם ההכרות החילוניות, חלק מהם אומר הרב במאמר עדר העיקר שנקרא אפילו המחשבות, חלק מהם אפשר לקחת אותו כמו שהוא ולהעביר אותו פנימה, להעתיק אותו לישראל, חלק מהם אי אפשר לקחת ממנו כלום, צריך לזרוק אותו החוצה, חלק ממנו אפשר לקחת תוכו אחר קליפתו זרק, מה שנקרא לגייר את זה כמה שניתן ולהכניס פנימה. את המלאכה הזאת עושה הרמב"ם, שסוף כל סוף גם הכנסה זו משמשת להוצאה מוסברת ומופעת מתוך עולמנו של אל העולם הכללי. כלומר, אם אנחנו מכניסים מאומות העולם אלינו, ממילא יש סוג של קשר ודינמיקה, הצינור בינינו פתוח, ולכן ממילא, כמו שאנחנו יודעים לקבל מהם, הם ידעו לקבל מאיתנו, ואנחנו נוכל גם אולי להעביר אליהם כל מיני, נקרא לזה, שיפורים ושדרוגים ונקרא לזה צדדים יותר מדויקים של אותה חוכמה שהם העבירו לנו בצורת חול, לתרגם את זה לקודש באיזושהי צורה ולהחזיר להם את זה. כמובן הכל יחסי. אם כן, יהיה צעד שהוא כולו קודש פנימה, עולם התורה, עולם הישיבות. ויש צעד שהוא הוצאה והכנסה, כרגע נדבר על ההכנסה, לקבל מבחוץ אלינו את אותם חוכמות חול, שעליהם הוא חכמים חוכמה בגויים טעמים. אומר הרב, לשם כך, תוכל המכללה לשמש כלי מכשיר גדול ונסגר. לשם פעולת ההכנסה וההוצאה, כרגע נתמקד בהכנסה, לשם זה הוקמה האוניברסיטה. אבל, אם כן, כבר התקדמנו. שני מרכזי כובד בעם ישראל, שני תפקידים. תפקיד אחד נטו ישראלי, כולו תורה, כולו עולם הישיבות. תפקיד שני, כביכול מכנה משותף בינינו לבין אומות העולם, להוציא מאיתנו החוצה עליהם ולקבל מהם פנימה אלינו לפי האופי הייחודי הישראלי שמתאים לנו. אבל ודאי שיש ערך לקבל מבחוץ אלינו הביתה, מרשות הרבים של אומות העולם לרשות היחיד שלנו. ולזה האוניברסיטה, אומר הרב, יכולה לשמש כלי גדול מאוד, כלי חשוב מאוד. מה? רגע, לא סיימנו. אמרתי לך, אני אקח את כל השיעור.
יש גם דברים שמהגויים אפשר להכניס לבית מדרש. לא, רגע, שנייה, נזכור את עצמי.
איך לשותה קפה?
לא,
אמרתי.
לא, זה תקופה של תגובה. נגיד ללמוד כמו שלומדים מתמטיקה.
עוד איך, אבל בדיוק במינון הזה זה בול.
תנמי,
חבל הזמן. כן,
תנמי מגיע לו.
תנמי, תימני, חזק וברוך.
בגלל זה שחזר.
כן,
אני אומר, כמו שנגיד ללמד מתמטיקה,
רץ מדס, רץ עמל. כן,
כמו שנלמד מתמטיקה, אז אנחנו נדע לפתח ראש מתמטי, וככה נצליח להבין יותר את הגמרא.
לא, 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 לא. אנחנו נלמד מתמטיקה לא כדי להבין את הגמרא, אנחנו נלמד מתמטיקה כדי לפתח פצצת אטום.
אני אומר, אבל...
לא, 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 אני עוצר אותך.
אוקיי, ידעתי את התגובה הזאת.
איך?
ידעתי שאני תגובה.
כן, ידעת שאני תגובה מיד.
כן, אבל...
מה שאלתך?
אם אפשר לקחת את השיטות לימוד, לא יודע, מי שלמד פיזיקה, מי שלמד זה, כל המחשבות הזה, ולכן זה גם ללמוד שיטות ללמוד, לא את הלימוד עצמו.
יכול להיות.
שיטות, שזה גם כאילו לקחת...
רבותיי, עולם האקדמיה יכול ללמד אותנו הרבה דברים טובים, למשל, שכדאי להגיע לשיעורים עת ודף. למשל, שכדאי שיהיה איזה משטח שאפשר לכתוב עליו משהו. נכון, כיסאות באקדמיה, לפחות כשאני הייתי בחור בתקופת האקדמיה, לא שלמדתי, אבל כמעט. אז יש כיסא והידית הזאת שאפשר להניח עליה ולכתוב. וכל אחד קיבל קלסר עם דף. ויש תוכנית לימודים. ויש בסוף אפילו מבחנים וציונים. זה רציני. אתה צריך לדעת מה שאתה לומד, לא סתם לבלבל את השכל.
מה שאתה לומד?
אז זה מה שאני עונה.
לא, למה אומר שלא נוגעים בזה בכלל? זה משהו ש...
מי אמר שלא נוגעים בכלל?
מה החלק, המהלך הראשון הוא כאילו...
ישיבות? לא, עוד פעם. הרב מדבר על התכנים, לא על ה... לא על ה...
לא, זה רק התכנים.
על התכנים, על הערכים, על האידיאלים. על הדרכים, על התכנים. הלאה. הלכנו לאוניברסיטה וגילינו את ההמצאה המופלאה שנקראת כוס חד פעמית. נביא אותה לישיבה, למה לא? לא על זה הרב מדבר. חבר'ה, תהיו רצינים. אפשר להתקדם? הלאה.
מה מודע כגרים קודש?
ישיבות. ישיבת שדרות. סטו. זהו. ישיבת שדרות. אז הכאן היה שדרות. זהו. מה זה מצחיק? אפשר להוריד את הדבר הזה? טיפה. הנה, את זה למדנו באקדמיה, ראית? תראה פלאות. מה היינו עושים בלי אקדמיה? איך אגב, פעם אמר מי שאמר, יהודי יקר, שהמילה אקדמיה כידוע מורכבת משתי מילים. אקדמיה. יפה. אל תעשו, שאלה אם זה קורה. וכן הנה אומר הרב, אני מזכיר לכולנו את מתי הרב כתב את זה, מתי הרב אמר את זה, בנאום בפתיחת האוניברסיטה. עכשיו תראו, עומדים כל המנהיגות הבריטית באותם ימים, עומדים כל הפרופסורים של אותם ימים, ברוך תהיה, עומדים אלפי אנשים, ברוך השם, קיבוץ גלויות 2000 שנה, עומד הרב קוק באמצע, מה מרכז הנאום שלו? הפחד ורוחב הלב, אבל הפחד ורוחב הלב. אומר הרב קוק, אני מפחד, אני מפחד, אני מפחד. תראו את המשפטים הבאים, מה הוא אומר. וכאן הוא אהובי מקום הפחד. ניסיונות היו לנו בימים מקדם, שנעשה פעולת הוצאה מרשותנו לרשות הרבים. היו מצבים היסטוריים שאנחנו, עם ישראל, הוצאנו ערכי קודש מתוכנו החוצה. בואו נראה מה הייתה התוצאה של זה. בואו נלמד את הלקח. ניסיונות היו לנו בימים מקדם, שנעשה פעולת הוצאה מרשותנו לרשות הרבים ביחס למושגים הכי נערצים וקדושים שלנו. זהו המאורה של העתקת התורה ליוונית. אני מזכיר לכולם, חז"ל אמרו משפט מזעזע שאני לא מכיר כמותו, שביום שתורגם תרגום השבעים, התרגמה התורה ליוונית, היה אותו יום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. נורא. צריך להבין מה הקשר לעגל דווקא. למה לא כיום שנעשה בו חטא מרגלים? צריך להבין מה זה עגל. אבל נגיד שהבנו. זה לא פשוט.
למה זה כוח נורא? הסתכלות של התרגום.
כי התורה היא אינסופית, וברגע שאתה מתרגם אותה לשפה זרה, אתה הכרת את האינסופיות של התורה.
זה עוד אומר כל התנכים באנגלית.
כל התנכים באנגלית זה דבר... תראה, אני לא רוצה שמחר הציטוטות יגידו אמרו ש... אבל כל התנכים באנגלית ברמה העקרונית זה דבר חמור. איך אפשר לתרגם מילה שהיא אינסוף אלוהי? תגיד, במילה בראשית, מה תכתוב? פרס? ברור. בראשית, פרס? זהו, המילה בראשית זה בהתחלה? מישהו פה למד מה זה המילה בראשית? בראשית, בבינה נמונה. יפה, שור כזה, כן. אין ראשית אל התורה, אין ראשית אל ישראל, אין ראשית אל החלה, אין ראשית אל הביקורים, אין ראשית אל המשה, אין ראשית אל המלך, אין ראשית אל הילה. ועכשיו אני טוב פירסט. אתה עוקר את כל התורה.
ונגדום יש יהודים שהם אין להם עברית, כאילו שפת אם, אני אגיד שפת אם.
א' ב' לעלות לארץ, או א' לעלות לארץ, ב' ללמוד באולפן. הוכח מניסיון שהנציגים הכי טובים, הכי טובים של מדינת ישראל שמצליחים להעלות יהודים מחוץ לארץ, מחוץ לארץ, ארץ ישראל, זה אותם היהודים שהגיעו למדינה שלהם הגיעו, לא דוברי שפה של אותה מדינה, והם מדברים רק עברית. בדוק. איך זה פועל? לא יודע. פועל, עובדה. אז הנה, קודם כל הוצאה. תרגום התורה ליוונית. זהו המאורה של העתקת התורה ליוונית, שאז נתגלו ביהדות שני מהלכים כלפי המפעל הזה. היהדות הארצי-ישראלית פחדה אז ועולמה חשך בעדה, עד כדי כך שאמרו שקשה היה אותו יום כיום שנעשה בו העגל. אנחנו קצת לפי ההבנה שהסברנו עכשיו מבינים מה זה עגל. עגל זה סוג של צמצום של אותו אינסוף וכו'. והיהדות היוונית, מה שנקרא המתייוונים, רחב לבבה מזה. איזה יופי! עכשיו גם גוי קנדי יוכל לקרוא תנ"ך. אנחנו לא נגד שגוי קנדי יקרא תנ"ך, שיקרא כגוי תנ"ך, אין לנו בעיה. אבל שיהודי ככה יקרא תנ"ך, ולכן רק יקרא ולא ילמד, זה בדיוק הבעיה. לכן היהדות הארץ-ישראלית פחדה מאוד ועולמה חשך בעדה, והיהדות היוונית רחב לבבה מזה וקיבלה את העבודה בשמחה רבה. עד לכאן דוגמה להוצאה, הוצאת הלשון העברית ללשון יוונית. רק רגע, הייתה לנו גם כן עובדה של הכנסה ביחס ללשון יוונית, חוכמה יוונית. הייתה לנו גם עובדה של הכנסה זרמי התרבויות השונות, חוכמה יוונית ויתר התרבויות של עמי תבל, אשר נפגשנו עמם במשך זמני תולדותינו השונים, חדרו אל קרבנו פנימה, וגם המהלך הזה של ההכנסה נפגש מחוגים רבים מפחד. היום זה אינטרנט, אייפון, שמייפון, כל אלה. וגם המהלך הזה של ההכנסה נפגש מחוגים רבים בפחד ומחוגים אחרים ברוחב לב. אומר הרב, עכשיו בוא לא נתפלסף, בוא נראה מה קרה. היום אנחנו בפרספקטיבה של כבר 2,000 שנה. בוא נראה מה קרה. בוא נראה האם הפחד היה מוצדק. מה קרה? אומר הרב, כשאנו באים מידי חשבון עתה אחרי התקופות אשר עברו, רואים אנו שלא לחינם היה הפחד. אף על פי שלא לחינם היה גם רוחב הלב. מצד אחד הרווחנו מהזרמים הללו במובנים ידועים, גם ביחס להוצאה וגם ביחס להכנסה, אבל גם לא מעט הפסדנו על ידם. עכשיו תראו מה אומר הרב, שתי פסקאות מזעזעות. וזהו דבר ברור, שמכל אלה החוגים אשר קיבלו את שני הזרמים הללו של ההכנסה וההוצאה בלא שום פחד, כי אם בחדווה אופטימית בנאלית, תראו איזה ביטוי, כי אם בחדווה אופטימית בנאלית, איזה תמימות, איזה ילדותיות, איזה שטחיות, איזה קטנוניות, חוסר אחריות, איזה עוד מילים אפשר להגיד על זה? עוד פעם, שמכל אלה החוגים אשר קיבלו את שני הזרמים הללו של ההכנסה וההוצאה בלא שום פחד, כי אם בחדווה אופטימית בנאלית ורוחב לב לבדו, לא רבים הם בקרבנו מבני בניהם שהם שותפים כעת עמנו בעבודתנו הכבדה והקדושה של בניין ארצנו ושתחילת עמנו. אתם יודעים למה? כי החלק היותר גדול מאלה הלך ונטמע בין העמים ונשתף בשטף הגלים של זרמי המון הים של חיל גויים אשר באו אלינו. חיל גויים! חיל גויים זה לא אנשים. המון, כמו שהפסוק אומר, המון ים זה לא גלי ים. זה התרבות של ההמון הגוי, חיל גויים, שוטף אותנו, והוא יכול להפך פה את כל העסק. זאת הסכנה. מי שאומר לא צריך לפחד, הכל בסדר, בוא נכניס, בוא נוציא, הוא מאבד את הכל. וההיסטוריה לצערנו הרב מוכיחה שזה נכון. רק מאלה אשר ישבו לבטח במבצרים הפנימיים שלנו. רבותיי, תסלחו לי על הריאליות, הגענו לבחירות סוף סוף, תסלחו לי על זה שאני מאוד פרקטי עכשיו. איזה מפלגה היום מעיזה להגיד לא שתי מדינות לשני עמים, רק אחת? כולם זה כבר נהיה בסטנדרט, זה הקונצנזוס, זה הפתרון האולטימטיבי, שתי מדינות לשני עמים. מי הוא עדיין זה שאוחז במדינת ישראל שלמה? רק מישהו במכונות התורה, במבצרי התורה, בישיבות, וגם לא בכל הישיבות לצערנו הרב. מי אוחז בזה? פעם אחד בא אליי, אומר לי, אתה יודע, שמרתי, סיפרתי לכם את זה, שמרתי השבת חצי שבת. סיפרתי לכם. לא, אחד יקלב בא, סיפר לי שהוא הצליח פעם ראשונה בחייו לשמור חצי שבת. אמרתי לו, כבודו, ישר כוח, אתה רוצה ליטוף נשיקה? שתיים אפילו. אבל אל תגיד שאמרתי חצי שבת. אין חצי שבת. תגיד, חיללתי שבת, אני בדרך לשמור שבת. יפה. מה זה שאמרת חצי שבת? מי מאיתנו מרים דגל שבת? כמו דגל ארץ ישראל שהצבעתי על המקום. מי שנמצא בתוך הקודש. מי שלא, אז אין מתמסמס, לאט לאט עם הזמן. כאן הרב מדבר דבר הרבה יותר חמור, דבר פה על, סליחה, על התבוללות ממש. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אנחנו מדברים על, על שחיקת הערכים שלנו. זה הפחד. עוד טיפה, שנייה. רק מאלה אשר ישבו לבטח במבצרים הפנימיים שלנו, בעולי התורה, בקדושת המצווה והחוקה. וגם מאלה אשר אמנם קיבלו וגם נתנו, הוציאו וגם הכניסו ערכים ומושגים על ידי השביל הרוחני הממצא בין ישראל לעמים, אבל חשוב עכשיו, אבל היחס שלהם למהלך הזה לא היה רק בצורה של רוחב לב, כי אם גם הפחד נלווה אצלם לרוחב הלב. אז הם ידעו שמצד אחד, אחרי גלות של 2000 שנה, עם ישראל חוזר לארצו, בוא נחזור לאוניברסיטה, וקרן אור גדולה, כמו שרב כותב בגרד ובצלל, קרן אור גדולה הפציעה, ועם ישראל חוזר להתנער בכל הכוחות שלו, החומריים והרוחניים, הכל. אז הוא רואה בהקמת האוניברסיטה קרני גאולה. באמת. מצד המכשיר, הכלי להופעת חוכמות החול, להכניס פנימה. מצד שני, ומהצד הזה, סליחה, עוד משפט, ומהצד הזה רחב לבבנו, ברוך השם, מה תראי ונער, ורחב לבבך. אבל לפני ורחב לבבך, ופחד. שיהו הנביא יודע בדיוק על מה הוא מדבר, ולצערנו הרב הוא גם צודק. נראה לי שלפסוק הזה עוד לא סיימנו את החשבונית עם הפסוק הזה. עם ישראל עוד מתבחבש הרבה על הפסוק הזה. אנחנו פה. אנחנו, ההיסטוריה, הגאולה שלנו, זה הפסוק הזה. איך יוצרים יחד בין פחד לרוחב לבב? איך מגיעים למצב שחז ושלום לא חיל גויים יבואו לך? חיל גויים זה לא במה שיעלו גויים. חיל גויים זה שהתרבויות הגויות השתלטו עלינו. איך מצד אחד צעי סביב עיני חורי, כולם נקבצו בעילך, באו, אז תראי ונער, חזון הנביאים מתממש מול העיניים, היינו כחולמים. מצד שני, הוא פחד. זה מורכב, רבותיי, זה מורכב. ההליכה לקצוות תמיד היא קלה ביותר. להגיד עוד זה עוד זה. רק מאלה אשר ישבו עוד פעם, רק מאלה שישבו לבטח במבצרים הפנימיים שלנו באוהלי התורה בקדושת המצווה והחוקה, וגם מאלה שאומנם קיבלו וגם נתנו, הוציאו וגם הכניסו ערכים ומושגים על ידי השביל הרוחני הממצא בין ישראל לעמים, אבל היחס שלהם למהלך הזה לא היה רק בצורה של רוחב לב, כי אם גם הפחד נלווה אצלם לרוחב הלב וחדוות הרוח אשר באו מעוצם החזון הגדול של המון ים אשר לחיל גויים. מאלה יצאו כל אלה כוחות היצירה הנאמנים הפועלים בבינננו הגדול בכל לב הנפש, וכל הגוש הגדול של האומה הנאמן לדגלו. הוא לא איבד את האזימות, הוא לא איבד את הכיוון, הוא יודע מה רוצה, מאיפה באים לנו. כן, מי רצה לומר משהו? בבקשה. סליחה? כל המפלגות היום מדברות על שתי מדינות לשני עמים, כולל הליכוד. אתה חי בעולם הזה? לא, רק נפתלי בנט היחידי שאומר לא שתי מדינות לשני עמים. אין לך מושג, תשמע חדשות, מה, אני לוח מודיעין? אני מעדכן אותך, אין בעיה. מה אתה רוצה, מה זה הדגל הזה עכשיו? מה? טוב, אני מדבר על מפלגה משמעותית שיש לה סיכוי. הלוואי שאתה להם סיכוי. אני לא מסכים עם כל מה שהוא אומר, אבל לפחות זה איזשהו גוש מרכזי משמעותי. אני מקווה שלא. ואם הוא אומר, אני לא מסכים איתו, בשום פנים באופן. לא יודע, לפחות הוא לא אומר את זה.
זה לא פוליטיקה.
טוב, זה לא פוליטיקה. רגע, אבל יש כאן עוד שאלה שנשאלה מקודם, שאני רוצה להגיע אליה כבר. כן.
הרב כתב את זה בגלות.
הרב קוק, מה?
כתב את זה בגלות ל...
לא, הרב קוק היה באוניברסיטה, מה אתה רואה? בהר הצופים, מול הרבי. היית פעם בהר הצופים? כן. ראית מי שם את הרבי? זה מרחק קו אווירי.
בסדר, אני משהו אחר.
בסדר.
בסוף שהוא סיים, זה בעצם...
הוא לא סיים, יש כאן...
לא, לא, נפקה האחרונה.
כן.
הוא אמר שבעצם הכניסו רק עם פחד.
סליחה, שמה?
הכניסו המהלך... נו, של התורה הכניסו, אבל עם פחד, ולא עם רוחב לב. נכון, זה היה דיוק כל ה... אבל הכניסו.
אני מאמין שבישיבת שדרות, יש כאן תעודת תורה?
כן.
כן, אבל עם פחד. פחד. עכשיו, מה זה פחד? לא שאנחנו...
הפרופסור הגיע.
לא, מה זה פחד? פחד דוחים על שולחן. המועצה להשכלה נמוכה, אנחנו קובעים פה מה קורה, לא אתם. מה זה מצחיק? למה זה לא ככה? אנחנו בעלי הבית, אף אחד פה לא יכריע אותנו. ודרך אגב, היום המצב הרבה יותר טוב מאשר לפני 10 שנים, ודאי מאשר לפני 30 שנה. כמה שאני יודע, בישיבת שדרות סך הכל העסק מסודר באופן יחסי, לא? אתם לא נתקלים בבעיות יוצא דופן, כן או לא?
עוד דוגמה, אנחנו לא יודעים.
עוד לא יודעים, אתם עוד צעירים. טוב, אתה יודע כבר. עוד לא יודע. מישהו יודע? הם בחתונה האלה שיודע. מה שמספרים שמה שזה, זה בסדר. ואם יש איזו תקלה, מיד.
מילים עמוקות.
נשמות גאולה, זקופות קומה, עם ביטחון עצמי. לא יקום ולא יהיה.
למה אפור לזה פחד?
מה?
כאילו פחד זה אמון תמור.
פחד זה לא אני משקשק. אלא פחד זה אומר שאנחנו מבינים שהמפגש עם חוכמות החול, עם ההכרות החילוניות, עם כל התרבות הזאת, הוא מפגש מורכב, הוא מפגש מסובך, ואנחנו צריכים להיות על המשמרת כל הזמן.
אבל לא כדאי
לבחור
להתחיל ללמוד אקדמיה.
אתה רוצה ממני טבלה?
לא, אני שואל, לפעמים בחור בשיעור ד' והמרצה יש לכל מיני דברי כפירה שאתה לא יודע.
אני לא מבין במרצה ולא מבין בדברי כפירה. אני מסכים איתך ש... בחור צריך לבנות בתוכו קומת חיים עמוקה מאוד של עולם של תורה, שהוא יהיה בנוי, וכשהוא יגיע לעולם שרוצה לקדם את שם השם בעולם, הנקרא אקדמיה, אז הוא ידע לזהות את המורכבויות. הרי אני להתקן אותך שאני מלמד בכמה מוסדות אקדמיים, ובחלק גדול ברוך השם מהמוסדות היום זה לא כמו שהיה לפני כמה שנים. יש מודעות עצומה של הלומדים והלומדות לנושאים האלה, וברגע שיש בעיה ואפילו הקלה של יותר מביקורת המקרא ופילוסופיות כפירה וכדומה, מיד מתעוררים, וכשמתעוררים גם משתדלים לפתוח, ובדרך כלל פותחים. בסדר? תראה, סיפורים שבכל יום, בכל יום, אם הייתי פותח את הפלאפון שלי שנמצא במונית עם ה-SMS, אם היית רואה דוגמאות לזה, סיפורים. אדם צריך לכתוב עבודת גמר. בסדר? עכשיו, הוא לומד מקצוע, לא משנה, זה יכול להיות פילוסופיה, זה יכול להיות תורה שבעל פה, זה יכול להיות עבודה סוציאלית, לא משנה מה. הוא צריך עכשיו לכתוב איזה עבודה או כמה עבודות. עכשיו, המרצה זה לא בדיוק בין הנמונה. נכון? חלקן ממש כופרניות. חלקן. עכשיו הוא צריך לכתוב עבודת גמר, ואם הוא לא יכתוב, אין לו תעודה. על 3 שנות לימוד, 4 שנות לימוד. נו, מה תגיד לו? קיבלתי אס-אם-אס כזה, טלפון כזה, ממישהו פלוני, לפני כמה חודשים. אמרתי לו, בשום פנים ואופן, אתה לא כותב עבודה שהם דברי כפירה. אין דבר כזה. אתה תגיד למרצה, לכבוד הפרופסור הזאת, בשום פנים ואופן לא. אני רוצה לכתוב מה שאני מאמין בו, לא לכתוב דברים שאני לא מאמין בהם. טוב, היא ראתה שהוא נחוש, אמרה לו, אין בעיה, תכתוב. כתב את בין הנמונה. ברצינות. קיבל 96 או 93. אמר לו, יש דברים מעניינים. ולהכיר. זה לא בין הנמונה, אני רוצה להראות על התורה. היום צריכים, מה זה צריך? אנחנו מסוגלים לעמוד לרגליים. אנחנו דור גאולה, דור עם כבוד עצמי, דור עם גב זקוף, דור עם ביטחון. אפשר להיאבק בכל מיני קלקולים. כאחד שנמצא במערכות האלה, אני אומר לכם, אפשר. להגיד לכם שקל, לא תמיד קל. להגיד לכם שאפשר, אפשר. כן. נכון, ולכן התפיסה העיקרית היא שאנחנו לא צריכים לחסום, אני חוזר אלינו, אין אנחנו צריכים לחסום את המעבר בפני כל ההכרות החילוניות. אבל רק שנייה אחת, לעולם מוכרחות הן להשאיר את המקום האינסופי בעד הכרות הקודש. נפלא, בסדר? אבל יש הקטע בסוף שאני לא רוצה לוותר עליו. ועל כן אמר הנביא, עמוד 308 בסוף, ועל כן אמר הנביא בצדק, אז תראי ונערת ופחד ורחב לבבך, כי יהפך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לה. אבל שואל הרב, איך משקיטים את הפחד? טוב, אז עלה כאן הרב, אמרת רשע יפה, אני מפחד. נו, אז רגע, מה המנגנון המעשי כדי לפתור את בעיית הפחד, את הפוטנציאל של הסכנה, של התפשטות והתערבות של תרבות גויית בתוכנו? אז איך עושים את זה? מה המנגנון? נשארים בעולם הישיבות וזהו? אבל איך משקטים את הפחד? איך מבטיחים את עמדת האומה נגד השטף הגדול הזה של אותו אוכל גויים יבואו לך? על זה הנני רבותיי, אני חוזר שוב, הרב לא אמר את זה בישיבת מרכז הרב, שאז עוד לא הייתה, אני חושב. חושב שעוד לא הייתה. לא זוכר. אני זוכר את זה. הרב לא אמר את זה בישיבת מרכז הרב אחרי הניצחון במלחמת ששת הימים. כן, בדיחה מצחיקה. למה זה בדיחה? ברור. במלחמת השחרור?
גם.
אז ודאי שהרב לא נאם את זה בבית הרב או בישיבת מרכז הרב. אז זה מדובר בפתיחת האוניברסיטה בהר הצופים. על זה הנני רבותיי, בתור שליח ציבור עומד על הבמה הכבודה הזאת, מוסר לכם את הגות ליבה של היהדות הנאמנה בחלקים רבים ומצוינים ממנה. היו כאלה שהתנגדו לממד הזה של חוכמות אחרות, ולכן אמרתי מקודם בצעקות שמי שיגיד שהרב קוק נתן הכשר לקלקולים הגדולים של כל עולם האקדמיה של היום בארץ הוא שקרן.
בדיוק הפוך.
לכן אם נדע שהמכללה לבדה לא, עכשיו הרב נותן ממש מנגנון טכני מעשי תפקודי, עכשיו ממש פרקטיקה, מה הדרכות המעשיות כדי שאנחנו נוכל לשמר בתוכנו את האיזון הנכון, כמו שאתה אמרת בצדק, את האיזון הנכון בין שני המהלכים האלה. אם נדע שהמכללה לבדה לא תסכם את כל הדרוש לחיינו העממיים, כי אם תהיינה לנו בראש וראשון ישיבות של תורה גדולות ואיתנות, כמו ישיבת שדרות, אלה שישנן ואלה שהולכות להיווצר, הנה צדקתי, ובהן אותה הישיבה המרכזית שאיננו מתאמצים בעזרת השם יתברך לכוננה בירושלים, לא זכרתי, להיות לאור מאיר, רמז למכון מאיר מן התורה, להיות לאור מאיר באורה של תורה בישראל לכל מקצועותיה בהלכה והגדה, בחוכמת המעשים וחוכמת הדעות, ישיבות כשמן המכוננות כמאז את רוח האומה בכל מלוא ביטחונה. אז א', מנגנון ראשון להצלחה, שעולם הישיבות ימשיך להתעצם, להתגדל בכמות, באיכות וכו', ובפרט אותן הישיבות, ובפרט במרכזה הישיבה המרכזית העולמית, שהיא ישיבה ארץ ישראלית ברמח גידיה שעשה לבריה בהשקפה ובכל מה שזה אומר וכו', כל מיני השקוף, כן. ואם זה בנוסף לזה, ואם זה תהיה מכללה עומדת על גובה כזה, שמה? הנה המוצא להשכלה גבוהה, כן, זה הכוונה. שמתם לב? עומדת על גובה. שיתקדש שם שמיים ושם ישראל בארץ ישראל על ידה, ולא יתחלל בשום אופן בגינה. הנה הרב עכשיו נותן ממש את המתכון. בין מצד המנהלים, בין מצד המורים, ובין מצד התלמידים, ובייחוד שיהיו המורים אשר ללימודי היהדות החל מספר הספרים התנ"ך, אור חיינו, עד כל אפיקי התלמודים וכל אגפיהם וחוכמת ישראל ותולדתו. קיצור, א', שהמנהלים יבינו את זה ויהיו כאלה, ב', המורים, ג', התלמידים, ובפרט המורים ללימודי קודש באוניברסיטה, שזה לצערנו הרב רחוק מאוד מהמצב היום, יהיו אנשים, בין בלימודי תנ"ך, בין בלימודי תלמוד, בין לימודי קורס מחשבת ישראל, פילוסופיה, לא משנה, כל המורים האלה, מי הם יהיו? יהיו אנשים אשר עם כל גדולת המדע שלהם, כל אחד במקצוע, יהיו גם כן, חוץ מזה שהם יהיו מקצועיים בתחום שלהם, בתחום הלימודי, הלמדני, יהיו גם כן שלומי אמוני ישראל בדעותיהם, ברגשותיהם ובכל דרכי חייהם. יהיו אנשים ספוגים לגמרי בירת שמיים, בין בעולם האמונות והדעות שלהם, בהשקפה שלהם, בין בהרגשה הנפשית שלהם ובין בדרך החיים שלהם. אני אומר את זה בצורה ברורה, אנשים שומרי הלכה, קלה כבחמורה, לא משחקים משחקים, לא ליברליזציות, הנה המתכון, א' ישיבות אל האוניברסיטאות, ב' כל המערכת, מנהלים, מורים, תלמידים, שידעו את החשיבות של עולם הישיבות ואת הסכנה באוניברסיטאות, ג' ובפרט אלה שלומדים מקצועות הקודש, על כל מקצועות הקודש, יהיו אנשים יראי שמיים אמיתיים, בין בדעותיהם, בין ברגשותיהם, בין בכל דרכי חייהם. שהוא גם כן אות על רוחב הלב וגודל ההשקפה המדעית בתארתה, זה גם סימן על כמה באמת האדם הוא גדול במדעו, בחוכמתו. באופן זה, יביא לנו הפחד אשר נפחד, יחד עם הראייה הגדולה שלנו במחזה הנהדר אשר ליום הזה, ועם הנהרה אשר עינה רוחנו מזיו הנגועות אשר לשטפי הרוח השונים והמגוונים עוברים עלינו, כל זה יביא לנו את אותו רוחב הלב המבוקש אשר ברכה תהיה בו. לתכונה כזאת איננו שואפים שיבוא המכון הזה המאותר היום בכבוד ישראל עוברים איזה מכון מימי התורה מהמון ים וחיל גויים אשר באו לנו ותתקיים לנו תפילת רבי נכונה בנקנה שלא יהיה רת הקלה לידי וישב אמין בנווה שלום ומשכנות מבטחים ומלוחות שעננות ונזכה לראות בשמחות, בשמחת גויינו ובבינן בית מדרשנו ותפארתנו אשר אליו ינערו כל הגויים לקחת תורה מציון ודבר השם ירושלים אמן.
שמחת גויים.
קודם כל המאמר הזה הוא חשוב ביותר. נכון או לא? כן או לא?
כן.
לא מסובך מדי. פשוט, אבל צריך להכיר אותו פעם. וזה בדיוק הפסקה שלנו.
שמחת גויים זה שלפי הנברוקים, שזה יעזור ל...
שזה יהיה רקחות וטבחות, שזה יהיה הכל. אני חוזר. אין אנחנו צריכים לחסום את המעבר בפני כל ההכרות החילוניות. תלך נא תתפשט נא תתרחב נא תסתרים נא תתפתל נא כמה שנצחות וכמה שנכולות. האוניברסיטה. כמשל. לעולם, אבל, אם האוניברסיטה חושבת ששמה איקס על כל עולם הישיבות, ואם היא חושבת האוניברסיטה שמה שילומד בה ומי שילמד בה, זה חז ושלום נוגד את התרבות הישראלית המיוחדת, אז הוא טועה טעות חמורה. עולם האוניברסיטה צריך לדעת שיש איזה חלל שאליו הוא לא יכול להגיע, ומי שאמור להשלים אותו זה הקודש הצרוף, הקודש הטהור, בין בישיבות, בין בתוך האוניברסיטה, לא משנה. כלומר זה משנה, אבל בהקשר העקרוני זה לא משנה, כן? לעולם מוכרחות הן להשאיר את המקום האינסופי בעד הכרות הקודש, תורה. וסוף כל סוף בהכרעתן של שתי הכרות זו לעומת זו, לבד מה שמוכרח, חוץ ממה שהקודש מוכרח להיות נצדק, כי כאן זה החוכמה יותר שלמה, יותר כוללת, יותר אלוהית, יותר ישראלית וכו', הוא מוכרח להופיע באורו גם על כל השטחים של ההכרות החילוניות, והוא ישלים את החוסר בתוך ההכרה החילונית. טוב, מישהו רצה להגיד מקודם משהו? לא רוצים להגיד משהו. ואם זה מוכרח הדבר שילכו ויסובו עניינים אל המקור של הקודש העליון, שהקודש העליון זה המקור של שני המהלכים האלה, הקודש שבקודש, הקודש שבחול, הישיבות והאוניברסיטאות, ההכרות הדתיות וההכרות החילוניות, מכונות הישיבה, מכונות התורה וכמו שראינו קודם באוניברסיטה, ששם במקור קודש הקודשים, של קודש הקודשים, ששם גם החול וגם הקודש באים מתוכן אחד ומתגלים בתור צבעון אחד, וכאן איזה ביטוי בזוהר שאפשר להעריך עליו הרבה, קילת שמאלה ויעתיק הקדישה דקולי ימינה. ידוע שעשרת הספירות מורכבות מופיעות בשלושה עמודים, העמוד הימני, העמוד השמאלי, העמוד האמצעי. העמוד הימני זה הופעת הבורא במדרגת הבורא באופן יחסי, העמוד השמאלי זה הופעת הבורא לפי יכולת הנבראים לקבל אותו. לכן למשל דוגמה הכי פשוטה, העמוד הימני זה מידת החסד, החסד האלוהי הוא אינסופי, אבל אם החסד האלוהי בעולם שלנו יתגלה באינסופיות, מה תהיה התוצאה? חורבן, נכון? ירד גשם בלי הפסקה, מה תהיה התוצאה? חורבן, מבול. לכן העמודה השמאלית היא הדין, היא הגבורה, היא הגבול. זאת אומרת, אותו חסד אינסופי בעולם שלנו, כדי שהוא באמת יהיה חסד, הוא צריך להתקבל בדין, בגבורה. אז באמת אין שמאל, הצד השמאלי הוא באמת לא שמאל, הצד השמאלי הוא באמת כלי קיבול לימין. אז הימין זה השפע מצד עצמו, והשמאל זה כלי הקיבול של השפע הזה. חוכמת התורה נקראת ימין, חוכמת החול נקראת שמאל. אז אין שמאלה, הכל ימין. דרך אגב, זה קשור לפוליטיקה, שוב פעם חזרנו, וזה לא מצחיק. פוליטיקה עולמית וישראלית, שמאל ימין זה זה. ימין תמיד הוא יותר דתי ויותר לאומי, שמאל תמיד הוא יותר ליברלי ויותר אוניברסלי. מה? מה בצרפת?
בצרפת זה
שמאל היה?
שמאל היה יותר ליברלי.
כן, ברור, זה ככה תמיד, נכון? אתה אומר ששם זה התחיל. קילת שמאלה בעתיקה קדישה לכולה ימינה, כולם ימנים. זה מה שחזר אמרו, עתיד שמאלה יפך לימין. זאת אומרת, עתיד שמאלה התגלות שהוא בעצם מרכיב את הימין. ואם הגענו עד לפה, זה באמת מאוד מעניין. כי אתמול דיברתי עם קרובי משפחה חרדים, מה אתם מצביעים? הבית היהודי. קרובי משפחה חילוני, מה אתם מצביעים? הבית היהודי. היום בחדשות שמעתי בבוקר, 9 מנדטים מתנדדים בין מי למי? בין הבית היהודי לבין ציפי לבני, לא פחות ולא יותר. כך אמרו ברדיו, שחור על גבי רדיו. מה אני אעשה?
שבואו אלינו, לא
לפני. בואו אלינו לים, תמיד מיכל הים. בואו אלינו, אלינו, אלינו לים. תקיד השיר הזה? אני דור אחר כבר. חבר'ה, יישר כוח, ברוכים תהיו. ברור היה או לא?